ויקחו גם לך ויתלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים. ויאמר עליהם יוסף אל תיראו כי התחת אלוקים אני, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. ואתה אל תיראו אנוכי אחלקה לכם ותפכם וינחם אותם וידבר על ליבם. אז הם באים אליו עם איזושהי צוואה של יעקב, לא לגמרי ברור עד כמה באמת הייתה צוואה כזאת, אבל לפחות זה מה שהם אומרים. הם חוששים הנקמה שלו, ואז יוסף עונה להם, אז הוא אומר, ויאמר להם יוסף אל תיראו כי התחת אלוקים אני, זה נקודה ראשונה. וחוץ מזה, ואתם חשבתם עליי רעה, ואלוקים חשבה לטובה. אז יש פה בעצם שתי טענות שיוסף מעלה כדי להרגיע אותם. יש מפרשים שרוצים לומר שזה לא שתי טענות בכלל. התחת אלוקים אני הוא נוזף בהם פשוט, שמציעים את עצמם להיות לו לעבדים. אז אומר להם יוסף, מה, אני אלוקים? מה זאת אומרת אתם רוצים להיות עבדים שלי? זה נזיפה. וההרגעה זה רק הפסוק הבא. אתם חשבתם עליי רעה ואלוקים חשבה לטובה. אני חושב שפשט הפסוקים לא נראה ככה, כי יוסף אומר להם, אל תיראו כי התחת אלוקים אני. זאת אומרת, התחת אלוקים לא נזיפה, זה מילות ההרגעה, לכן אתם לא צריכים לראו כי התחת אלוקים אני. אז בעצם יוצא שיש פה שתי טענות שנועדו להרגיע אותו, אותם. טענה אחת, התחת אלוקים אני, מה זאת אומרת? פשטות נראה שהוא אומר שנקמות זה עניינו של הקדוש ברוך הוא, אתם חוששים שאני אנקום בכם. לא, נקמות אני משאיר לקדוש ברוך הוא. התחת אלוקים אני, מה אתם רוצים ממני? זאת טענה ראשונה. יש רשי במקום אומר ש... רוצה לטעון שאין אדם בכלל לא יכול לנקום, כי אם הקדוש ברוך הוא לא יחליט שמגיע להם נקמה, אז הוא לא יוכל לעשות את זה, מה שאפשר לעשות רק מה שהוא מחליט. זה נראה קצת בעייתי, כי אנחנו יודעים שבסך הכל לבן אדם יש איזושהי בחירה, איך זה, אנחנו עובדים בשני מישורים שונים, אבל זה שזה יותר פשוט. מה?
מצוות לא תיקום ולא תיטור.
כן, בדיוק. לכן נדמה לי שהפשט היותר פשוט זה באמת, הנקמה זה לקדוש ברוך הוא, מה, אני לא חושב לנקום בכם, זה לא עניין שלי. הפסוק השני, הטענה השנייה שהוא מרגיע אותם, אז הוא אומר, אתם חשבתם עליי רעה, ואלוקים חשבה לטובה. מה זאת אומרת? בעצם אתם התכוונתם לעשות משהו רע, אבל בסופו של דבר יצא מזה טוב. וכיוון שכך, אז אין בעיה, אתם לא צריכים לדאוג. הטענות האלה לכאורה סותרות זו את זו, נכון? הטענה הראשונה אומרת, התחת אלוקים אני, אם כבר, אז הוא ינקום בכם, אני לא... הנקמות הן לא עניין שלי, אני משאיר את זה לקדוש ברוך הוא, משמע שיש על מה לנקום. זאת אומרת, זה לא... יש בעיה במעשה שלהם, רק הוא לא מתכוון להגיב, הקדוש ברוך הוא יגיב. בפסוק השני, איכשהו נראה שהוא אומר להם, אין על מה להגיב בכלל, מה אתם חושבים שזה משהו רע? מה פתאום? הרי בסוף יצא... תוצאה טובה, אז בכלל אין על מה להגיב, לא שזה לא עניינו שלו להגיב. אז אנחנו נראה את זה בהמשך עוד את היחד בין שתי הטענות האלה, אבל באמת כבר נדבר על הטענה השנייה, אז הטענה השנייה היא באמת מאוד בעייתית. מה זה משנה אם בסופו של דבר יצא משהו טוב ממעשיהם? סוף סוף הם חשבו לעשות לו משהו רע. אז מה זה משנה שבסופו של דבר אלוקים חשבה לטובה? כן, מישהו מכוון על הירובה ויורה, טעון ויורה. אבל בסוף הכדור היה מקולקל, אז לא יצאה יריעה. אז אני אומר לו, אל תדאג, לא קרה כלום, לא עשית לי שום דבר, הכל בסדר. מה בסדר? הקדוש ברוך הוא הציל אותי באיזושהי צורה. אבל אתה עבריין גמור, אתה עשית את כל מה שאתה יכול בשביל להרע לי. רק בסוף לא הלך לך, אתה לא רק רשע, אתה גם שלמה זו. זאת אומרת, בסדר, אבל זה לא הופך אותך לפחות רשע. אז מה... מה הנחמה בטענה השנייה? הרשב"ם פה הולך עוד פעם בכיוון קצת של רש"י בטענה הראשונה, הרשב"ם אומר את זה בטענה השנייה, הוא אומר אתם לא אשמים כי הקדוש ברוך הוא בעצם סובב את הכל כדי שיצא בסוף הדבר הטוב, ואז למעשה זה בכלל לא היה בידכם. אתם חושבים שאתם עשיתם את הדבר הזה, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא עשה את כל זה, כדי שבסופו של דבר יצא משהו טוב, וזה עוד פעם מכניס אותנו לאותה פינה, כמו הרש"י בפסוק הקודם. הקדוש ברוך הוא יש לו את התוכניות שלו, והוא מגלגל אותם איך שהוא מבין, אבל זה לא פותר אף אחד מאיתנו מאחריות למעשיו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יוציא לפועל את תוכניותיו כמו שהוא רוצה להוציא, ואנחנו צריכים לנהוג כמו שצריך לנהוג, זה לא אמור להתערב, שני המישורים האלה לא אמורים להתערב אחד בשני. אותה טענה שהייתה כנגד ההסבר של רש"י בפסוק הראשון, יש נגד ההסבר של הנכד שלו בפסוק השני. טוב, אז באמת, קודם כל נדמה לי שאנחנו צריכים קצת לבדוק את הטענה השנייה, אחרי זה נחזור ליחס בינה לבין הטענה הראשונה. הוא בעצם אומר להם, תראו, בסופו של דבר זה יצא טוב. הכל היה בסדר, אתם חשבתם, אלוקים בסופו של דבר עשה מזה דבר טוב, אז אין לכם מה לדאוג, הכל בסדר, אין לי על מה לנקום. אין לכם מה לחשוש, הכל בסדר. השאלה האם באמת זה כך, האם באמת כאשר בסופו של דבר ממעשה רע יוצאת תוצאה טובה, אז אין שום טענה כלפי מי שעשה את המעשה הרע? בפילוסופיה של המוסר קוראים לזה מוסר של תוצאות ומוסר של פעולות. כן, כשאתה שופט מישהו על פעולה רעה שהוא עשה, אתה שופט אותו בגלל שהתוצאה שיצאה היא תוצאה גרועה, או אתה שופט אותו בגלל שהפעולה הייתה פעולה רעה. היא פעולה רעה בגלל שיוצאות ממנה תוצאות רעות כמובן. אבל בסופו של דבר מה שאתה שופט אותו זה על מה שהוא עשה. אם בסוף הוא הצליח או לא הצליח, זה כבר הקדוש ברוך הוא, מה זה קשור אליו? השאלה של עד כמה הוא עבריין תלויה אך ורק באיזה פעולות הוא עשה, לפי הנתונים שהיו בידיו. זה שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא סובב את זה לטובה, זה לא פותר אותו משום דבר, לכאורה. פה רואים לא ככה, פה רואים שאם באמת התוצאה שיצאה בסוף היא תוצאה טובה, אז זה בצד הגמור, אז הוא פתור, מין מוסר של תוצאות ולא מוסר של פעולות. אז צריך להבין את העניין הזה, נדמה לי שזה... טוב, אנחנו נראה בהמשך את ה... מה יש לדון בעניין הזה. אז האמת שבאמת במישור הזה של ה... במישור השני של האם התורה מתייחסת יותר לתוצאות או יותר לפעולות, אפשר לדון בשני היבטים שלו, לשאול שתי שאלות לגביו. השאלה הראשונה היא שאלה ביחס להגדרת העבירות עצמן. האם העבירות עצמן העיקר שבהם הוא הפעולת העבירה, או העיקר שבהם הוא התוצאה של העבירה, או אולי יש כאלה ויש כאלה. אתן דוגמה, ירושלמי בתרומות למשל אומר שאם גויים צרים על עיר ומבקשים אחד מאיתנו, שנסגיר אליהם את אחד מהיהודים, אחד מאיתנו שנסגיר אליהם, אחרת הם הורגים את כולנו, אז בירושלמי כתוב שאסור להסגיר. כולנו נמות, אבל אסור להסגיר אותו. עכשיו, מבחינת מוסר של תוצאות אין בזה שום היגיון. אין בזה שום היגיון, ואם לא נסגיר אותו גם כן הוא ימות. הרי הוא ימות בכל מקרה יחד איתנו. יהרגו את כולנו. אז מה האפשרות? נסגיר אותו, הוא ימות. אבל לפחות אנחנו ננצל, הוא הרי ימות בכל מקרה. אז מבחינת שיקולים של תוצאה אופטימלית, ברור שההיגיון אומר שצריך להסגיר אותו. אבל ירושלמי אוסר את זה. לא נותן להסגיר אותו. לכאורה רואים כאן שזה מוסר של פעולות ולא מוסר של תוצאות. זאת אומרת, מה שחשוב, אתה אל תעשה פעולה של הסגרה שהיא בעצם כמו רציחה. אתה בעצם לוקח מישהו וגורם לזה שהוא ירצח. כשאתה עושה את זה בידיים שלך זה רע מאוד. הבעיה היא לא התוצאה, זה שהוא עומד בסוף, כי זה יקרה בכל מקרה. הבעיה היא הפעולה שלך, פעולת הרציחה. הרציחה זה הרי הדבר שאולי היינו תולים הכי הרבה לכיוון של תוצאה. אם הייתי צריך בכלל לדמיין עבירה בהלכה שהיא עבירת תוצאה ולא עבירת פעולה, הייתי אומר רציחה. זה שהבן אדם מת בסוף, זה הבעיה, לא פעולות שאני עשיתי. הפעולות שאני עשיתי הן כמובן אסורות, כי זה מוביל לזה שהבן אדם ימות. אבל ברור שפעולה של רציחה, שעבירה של רציחה, אני הייתי מצפה שהיא תוגדר כעבירת תוצאה, לא כעבירת פעולה. אנחנו רואים פה בעיה שאני לא. אבל כן, מותר לי לרצוח מישהו עם שעון שבת. לרתק עם מכשירים עם שעון שבת, יש איזו תשובה של שלמה זלמן על זה. לכאורה זה משולל קוליגי, מה זה משנה אם זה שעון שבת או לא? אם בסוף הוא מת כתוצאה מהמעשה שלי, אז התוצאה הגרועה הושגה, אז הרצח. רואים פה לא ככה. זאת אומרת, רואים פה שהאיסור ברציחה, לפחות חלק מהאיסור, יש בו מימד של הפעולה האסורה, לא רק הבעיה היא התוצאה שאליה מגיעים. גם תוצאה שבכל מקרה הייתה קורית, אם אני גרמתי אותה זה עבירה. ולכן, אנחנו צריכים, שימו לב, אנחנו צריכים להיערך ולא לעבור על הדבר הזה. זאת אומרת, כולנו נמות כדי לא להסגיר את הבן אדם הזה. למרות שהוא ימות בכל מקרה. זאת אומרת, להסגיר בן אדם שימות בכל מקרה, אסור לנו, אפילו אם זה המחיר הוא שכולנו נמות על זה. זה דבר מאוד מרחיק לכת. אני חושב שזה לא נכון אגב. ככה מקובל ללמוד את הירושלמי, אני לא אכנס לזה כאן, אני חושב שזה לא פשוט נכון בירושלמי. זה מאמר שכתבתי לא מזמן, יצא בתחום מן הקרוב. בכל אופן, אז רק כדי לחדד את העניין, אז אני אומר שפה רואים ביטוי לשאלה מהסוג הראשון. איך בכלל מוגדרות העבירות בתורה? האם העבירות מוגדרות כעבירות של תוצאות או כעבירות של פעולות? אפשר לשאול אבל שאלה אחרת, העבירות מוגדרות איך שהן מוגדרות. השאלה היא מה עיקר העבריינות של האדם. זאת אומרת, כשבן אדם עשה רק פעולה ולא השיג את התוצאה, האם יש פה עבירה או אין פה עבירה? נגיד שהעבירות הן כן תוצאה או הן פעולה וגם תוצאה. זאת שאלה שהיא אולי תלויה בראשונה, אבל היא לא זהה איתה. זאת אומרת, השאלה אם אני עשיתי פעולה כמו באחים של יוסף, והם עשו את כל הפעולות העברייניות שרק אפשר, אבל בסופו של דבר יצאה תוצאה טובה. אז הפעולה נעשתה, אבל התוצאה לא הושגה. האם דבר כזה הוא עבירה או לא? אז אפשר לדון בזה במישור הראשון כמובן, שזה המישור של מה בכלל נקרא עבירה. האם העבירה היא הפעולה שהם עשו, או העבירה היא התוצאה שהייתה צריכה להיות מושגת והיא לא הושגה? אפשר לדון לא, העבירה מוגדרת איך שהיא מוגדרת, אבל השאלה עד כמה אני עבריין. האם זה שלא הושגה התוצאה מפחית את מידת העבריינות שלי, או לא? בסדר, אז בעצם שתי שאלות שכמובן קשורות זו לזו, אבל הן לא בדיוק אותה שאלה. אז בואו ננסה לראות דווקא את השאלה השנייה. מה היחס?
מה עם הכוונה? גם הכוונה צריכה פה להשתלב עם כל הזה.
כן, אבל אני מדבר על הכוונה. זאת אומרת, ברגע שיש כוונה עבריינית, כמו שהיה לאחים של יוסף, אבל התוצאה בדבר דבר הייתה תוצאה טובה. יש פה מה שנקרא, הכוונה פלילית יש פה, אבל התוצאה לא הושגה. המעשה בסופו של דבר לא הסתיים בתוצאה שהם רצו להציג. אז מה המעמד של דבר כזה? זאת עבירה שנאנשים עליה? זאת עבירה שלא נאנשים עליה? זאת לא עבירה בכלל? מה היחס הזה? אז יוסף לכאורה לפי הפסוק, מה שיוסף אומר להם, אין בעיה, אל תיראו. זאת אומרת, אתם חשבתם עליי רעה, אבל אלוקים חשב על הטובה, אז הכל בסדר, אל תדאגו, אין לכם מה לדאוג, הכל בסדר. זאת אומרת, הכל נקבע לכאורה, ככה נראה, לפי התוצאות. אם לא הושגה התוצאה, לא עשיתם כלום. ככה נראה לכאורה.
ונראה לי פשוט, אפילו יש עוד הרחקה ללכת. הוא רצה להרוג אחד, וירק שני, אז לא הורים אותו.
נו, אז מה?
הכוונה שלו היא גרועה, והפעולה שלו הייתה גרועה, ולא הורים אותו.
בסדר, אוקיי, לפחות נפקמין על העונש. השאלה אם הוא עבר איסור של לא תרצח זאת שאלה אחת, והשאלה אם הורגים אותו זאת שאלה אחרת. בסדר, נראה עוד קצת חילוקים כאלה בהמשך, אני לא אכנס. מתכוון להרוג את זה והרג את זה, זאת סוגיה מאוד סבוכה, לא ניכנס אליה כאן.
אבל אני חושב, יש פה עוד נקודה, בעצם האחים, אם הכוונה שלהם בעיקרון ברמה העקרונית הייתה לטובה.
לא, זה רעה,
אבל
זה טובה.
כן, אני אומר, אבל זה לא היה, כמו שאומרים, מחשבה עבריינית. תדעי להם מחשבה, הם טעו בגישה שלהם.
יוסף אמר, אתם חשבתם עליי רעה.
בעצם מה שיוצא שהכוונה שלהם הייתה מבחינתם טובה, והתוצאה גם כן הייתה טובה. רק מה? הם לפי דרכו של יוסף ולפי האמת, התכוונו לעשות משהו רע, מבחינתו. אבל בעצם הכוונה שלהם הייתה מבחינתם לטובה, והתוצאה מבחינתם הייתה טובה.
אז אתה אומר שהם היו שוגגים.
אני אומר שגם שני הקצוות היו...
אומר מותר, לא שוגג, אומר מותר. זה אומר מותר.
אומר מותר ובסוף לא אכל.
כן, אומר מותר, אבל ההיבט של המעשה, בלי התוצאה, גם הוא אומר מותר.
שני הקצוות היו בסדר.
כן, יוסף אבל אמר, אתם חשבתם עליי רעה.
לא פה כוונה עבריינית עם תוצאה. פה בעצם יש כוונה טובה, ובאין בעיה לא טוב, ובסוף היה טוב.
אם אתה באמת מקבל שהייתה פה כוונה טובה, פשט הפסוקים הוא לא כזה. מדרשי חז"ל עם הדין תורה וכל הדברים האלה, זה מדרשים. פשט הפסוקים הוא לא כזה, וגם כשיוסף מדבר עליהם, אז אומר עליהם, אתם חשבתם עליי רעה. הוא לא אומר להם, אתם לשיטתי עשיתם משהו רע, אלא אתם חשבתם משהו רע, אתם חשבתם עליי רעה, עשיתם משהו רע. לא, התברר למפרע שבסוף זה היה לא היה רע, זה היה טוב.
התברר למפרע שהוא היה אמור, שהוא לא היה, הוא כאילו הרי
הוכיח
להם שהם טעו
בתוצאה,
לפי המדרשים על כל פנים.
כן.
גם המדרשים, הם אומרים שבאמת זה האב אמינא שלהם, איך אפשר להסביר את האב אמינא בכלל, שהם רודף וכל הסיפור הזה, אבל בסופו של דבר זה לא היה נכון.
לא משנה, אבל לשיטתם, זה מה שהם רצו.
לשיטתם, אבל היה מזה מסר רע.
זה לא היה מחשבה עבריינית.
לא, זה אומר שמה שיש פה, אין פה מחשבה עבריינית וגם אין תוצאה, אז יותר קל מאשר מה שציירתי קודם. הוא טען שיותר קל מה שציירתי קודם, כי פה אין לא מחשבה ולא תוצאה. זה ששת הפסוקים, אבל הוא לא כזה.
אני אומר, גם המחשבה וגם התוצאה, בסופו של דבר, אם נסתכל כמו שאומרים, מבט מהאוויר, גם המחשבה וגם התוצאה לא היה בהם, כמו שאומרים, לא כוונה פלילית ולא מעשה פלילית.
כי מבחינתם הכוונה הייתה טובה, נגיד, לפי המדרשים האלה, ומבחינת התוצאה יצאה תוצאה טובה, אז מה נשאר?
יכול להיות שמישהו באמת מוכר לאהב את זה, יש לו כוונה להרוויח כסף, אולי זה גם כוונה טובה.
לא, לא, יש כסף לא ביושב, זה לא כוונה טובה.
אי אפשר להצדיק את זה. כלומר, אי אפשר
לדבות. אז הם גם עודים תורה, אז הם גם עודים תורה. אם ככה אתה קורא את הפסוקים, אז הם גם עודים תורה. מה אתה עושה? הם טעו. מה יכול לקרות? זה לא כוונה פלילית. לדעים תורה זה לא כוונה פלילית. אבל עוד פעם, פשט הפסוקים והם מדרשים זה שני דברים שונים. טוב, בעל האור החיים כותב, זה אני מביא לכם פה בקטע הבא, על הפסוק הזה, אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה, והרי זה דומה למתכוון להשקות חברו כוס מוות, והשקעו כוס יין, שאינו מתחייב כלום, והרי הם פטורים וזכאים גם בדיני שמיים. אז מה אומר האור החיים? ככה הוא קורא באמת הפסוק, כמו שאני אמרתי קודם, שבעצם זה דומה למי שהתכוון להשקות את חברו רעל, בסופו של דבר התברר שזה לא רעל בכלל, זה יין, זה משהו טוב לשתות, אז מה קרה? שום דבר, זה לא חייב בכלום והכל בסדר, והם זכאים גם בדיני שמיים. ככה הוא אומר, האור החיים. השאלה הגדולה היא כמובן בתרתי. א', מסברה. זה באמת נכון שאחד כזה שהתכוון להשקות את חברו רעל, ואחרי זה בשבוע דבר התברר שהוא בכלל לא ידע, אבל התברר שזה יין. אז הוא זכאי גם בדיני שמיים, אתה נותן שום תביעה עליו, הכל בסדר, צדיק. זו טענה אחת שצריך לדון בה. הטענה השנייה זה שהאור החיים הרי רומז לאיזושהי גמרה. גמרה בנזיר. עכשיו לאכול בשר חזיר, ועלה לידו בשר טלה. ובגמרה שם, בגמרה עצמה שאליה הוא רומז, כתוב ההתך. אז בואו נקרא את הגמרה. תנו רבנה. אישה אפרה, והשם יסלח לה. מה זה אישה אפרם והשם יסלח לה? תחילת פרשת מתות, כן, פרשת נדרים. אז מה זה אישה אפרם והשם יסלח לה? אם אישה אפרם, אז הנדר מופר, אז מה הבעיה? אז למה, למה השם יסלח לה? מה, למה השם צריך לסלוח לה? מה יצא? אלא, מה? באישה שאפר, רשי מביא את זה בתחילת פרשת מתות, באישה שאפר לה בעלה, והיא לא ידעה, הכתוב מדבר, שהיא צריכה כפרה וסליחה. מה זאת אומרת? מדובר באישה שנדרה נדר, ובעלה הפר לה ביום שומרו, ואז הנדר מופר, אבל הוא לא אמר לה שהוא הפר. לא גילה לה את זה. עכשיו, היא ידעה שכיכר הלחם הזאת אסורה עליה, כי בעלה לא גילה לה שהוא הפר את הנדר. מה היא עושה? היא באה ואוכלת את זה במזיד, כדי לעשות עבירה. עכשיו, בסופו של דבר התברר שהיא לא עשתה עבירה, כי בעלה הפר לה, אבל היא לא ידעה. זאת הייתה פה כוונה פלילית, כוונה לעשות מעשה עבירה, אבל בפועל היא אכלה בשר טלה, היא אכלה משהו שהוא מותר, לא נעשה פה שום עבירה. אז על זה כתוב, והשם יסלח לה. כן, הרי אנחנו צריכים ליישב את זה, איך זה יכול להיות שאם הבעל הפר, אז אין עבירה. אז על מה השם צריך לסלוח לה? אז עושים פה מדרש, זאת אומרת, כנראה הפסוק מדבר על מצב שבאמת הבעל הפר, אבל עדיין יש פה מימד שטעון סליחה. איך? כיוון שהבעל לא גילה לה שהוא הפר. אז היא עשתה עבירה, היא עשתה פעולה, היא אכלה את הדבר הזה בכוונה לעשות עבירה, אבל בסופו של דבר היא אכלה בשר טלה, זאת אומרת, זה היה מותר, בעלה הפר לה. וכשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה, היה בוכה. ומה מי שנתכוון, בדרך כלל רבי עקיבא מחייך שכולם בוכים. פה רבי עקיבא בכה. ומה מי שהתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה? טעון כפרה וסליחה. המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה. ורבי עקיבא, תראו, אפילו דבר כזה צריך כפרה וסליחה. מישהו שבעצם מתכוון כוונה רעה לאכול בשר חזיר, אבל זה לא דבר משהו אחד זה תלה, זה מעשה אכילה מותרת. אפילו הוא צריך סליחה וכפרה. אז מה דינו של אותו אחד שהתכוון לעשות עבירה וגם עשה אותה? ודאי וודאי שצריך הרבה סליחה וכפרה. זה כיוון אחד. אחרי זה ממשיכה הגמרא ואומרת, וכיוצא בדבר אתה אומר, ולא ידע וישם ונשא אבונו. ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר, כגון חתיכה ספק של שומן ספק של חלב, אמר קרא ונשא אבונו, מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה. מה הוא אומר? הצד השני של המטבע זה מישהו שהתכוון לאכול בשר טלה ואכל בשר חזיר. איך קוראים לזה בשפה המקובלת? שוגג, נכון? מישהו שעשה עבירה בשוגג, נכון? וגם על זה כתוב ונשא אבונו. זאת אומרת, דבר כזה הוא אבון. אז קל וחומר על מישהו שהוא מזיד, נכון? מה התמונה שעולה פה בגמרא? בעצם מעשה עבירה דורש שני פרמטרים. מעשה וכוונה, נכון? יש שני מצבים חלקיים. יש מצב שבו הכוונה הרעה קיימת, אבל המעשה לא נעשה, זה חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, ויש מצב חלקי הפוך, שהמעשה נעשה, אבל הכוונה הרעה לא קיימת. זה חשב לאכול בשר טלה ואכל בשר חזיר, זה מה שנקרא שוגג. שני הדברים האלה הם עוון או שטעונים סליחה וכפרה, כל אחד במינוחים שלו. אז אומר רבי עקיבא, אז קל וחומר, יש שני הדברים, גם הכוונה הרעה וגם המעשה הרע. כך כתוב בגמרא. אז מה רואים פה בגמרא? שמי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, זה הרי המקרה שלנו, וברור שהאור החיים מרמז לגמרא הזאת, לא, זה לא יכול להיות אחרת, אז מה, הוא צריך סליחה וכפרה, נכון? והשם יסלח לה. אז איך האור החיים כותב, והוא נקי לדברים פטורים וזכאים גם בדיני שמיים. מה זה? השם יסלח לה כתוב. מה זה זכאים גם בדיני שמיים? עכשיו, הוא לא שכח את הגמרא הזאת, על הגמרא הזאת הוא מדבר, זה ברור, הוא עומד לגמרא הזאת, זה לא איזה משהו שטוב, יכול להיות אולי ברח לו, הוא שכח, לא יודע מה. על הגמרא הזאת הוא מדבר, הוא מביא את הגמרא הזאת.
אולי אין אנשה בדיני שמיים.
מה? טוב, זה עוד מעט נראה, זכאים בדיני שמיים זה משפט נראה לפחות יותר חזק. טוב, אז בסופו של דבר, איך באמת להבין את דברי האור החיים? אז אמרתי, שתי השאלות שמטרידות אותנו הם א', איך באמת יכול להיות שפעולה שאומנם התוצאה לא הושגה, אבל היא נעשתה מתוך כוונה עבריינית, ונעשתה פעולה והכל, בכל זאת זה משהו שאין איתו שום בעיה. ככה נראה מפשט הפסוקים שיוסף אומר לאחים, וכאן באמת גם האור החיים כותב. זה צד אחד. והקושי השני הוא שזה לא מתיישב עם הגמרא. הגמרא באמת נשמעת יותר הגיונית גם בצברה. זאת אומרת שבעצם מצב כזה, לפחות השם צריך לסלוח, זאת אומרת צריך איזושהי כפרה, אין פה עבירה גמורה, אבל איזושהי כפרה כן צריך.
אז שליחה להגיד, מה הכוונה? עובדה, השם
סולח
לה.
מה?
זאת אומרת,
מודיעים
לנו, והשם
יסלח לה. לא, זה ודאי לא הודעה. והשם יסלח לה זה כמו ונעשה את עוונו.
הוא טעון כפרה וסליחה.
האם השם יסלח לה, אז מה רבי עקיבא עושה קל וחומר? טעון סליחה, זה מה שכתוב פה. שהיא צריכה לעשות תשובה, אם היא עשתה תשובה, אם היא צריכה לעשות תשובה כדי שהשם יסלח לה. אז בא רבי עקיבא ועושה כאן בחומר, הוא אומר, אם הדבר כזה צריך לעשות תשובה, אז על עבירה גמורה ודאי ודאי צריך לעשות תשובה, זה ודאי הדבר יותר חמור.
לאור החיים יש עוד דבר מאוד קשה גם נוסף, כי בסופו של דבר יוסף סבל 12 שנים בבית צוהר, הוא היה שנה אחת עבד לפני שהוא עלה לגדולה, ועל זה... איפה הוא זכאי בדיני שמיים?
לא, בסופו של דבר נכון, אבל עדיין הרי רק ככה הוא היה יכול להתגלגל להיות משנה למלך. אז בעצם כל הדרך הזאת התבררה בסוף כאיזושהי דרך שהצילה אותם ואת כל העולם.
זה לא כוס יין.
מה זאת אומרת זה לא כוס יין?
זה לא, אי אפשר לשבות עם כוס מוות ונהפך לכוס יין שהבן אדם...
למה? יש תשואה לכל העולם.
הבן אדם לא סבל בכלל.
לא, לא תשואה שהבן אדם לא סבל. שבן אדם סבל מניתוח בשביל להציל את חייו. תבוא בטענות אל הרופא. למה הוא גורם סבל לחולה? ככה מצילים את חייו, מה לעשות? אין דרך אחרת, איך הוא יהפוך להיות משנה למלך? רק באופן הזה הוא הצליחו להפוך אותו למשנה למלך. זה מין ניתוח, זה לא...
פועל יוסף נקט בפעולה כדי לגרום לאחים לעשות תשובה לפני זה. לפני שהוא התגלה.
כן.
הצליחה את שהוא...
עוד מעט נראה, עוד מעט נראה. יכול להיות שזה מתקרב, משתלב עם משהו. נראה עוד מה. אז איך באמת להבין את האור החיים? כיוון ראשון, יכול להיות שמה שהאור החיים כותב, זה שנדרשת כאן, אולי אני אקדים. יש, הרי, כשאנחנו דנים בשאלה מה העיקרי, הכוונה או המעשה, אז צריך להבין, אנחנו לא מדברים כאן על מישהו שחשב לאכול בשר חזיר וזהו. ולא עשה כלום. זה נקרא כוונה, שהייתה כוונה רעה בלי שום מעשה. לא זה המצב כאן. אחד כזה הרב לא דנים בכלל. מה שהגמרא דנה זה על מישהו שחשב לאכול בשר חזיר, לקח חתיכת בשר שהוא חשב שהיא חזיר, ואכל אותה, רק בסוף התברר שבמציאות זה היה תלה. אז מבחינה מציאותית לא נעשתה פה מעשה עבירה. אבל הכוונה הפלילית לא נשארה תלויה באוויר. הוא מימש אותה במעשה. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא תרגם את הכוונה העבריינית שלו לפעולה. רק מה? רק התברר שהפעולה הזאת לא הייתה פעולה אסורה, הוא לא ידע. אבל התברר שהפעולה הזאת היא לא פעולה אסורה. זאת אומרת, יש שלוש דרגות, לא שתיים. יש מישהו שחושב לאכול בשר חזיר, בסדר, הוא אפילו מחפש, אני אומר, הוא עובר בהיסטריה בבית, מחפש איפה יש פה בשר חזיר. אבל הוא לא מוצא, אין. אין בבית בשר חזיר, אז הוא לא אוכל.
תגרו את טיפטם.
מה?
תגרו את טיפטם בפתח תקווה.
כן. אז יש, זה הכיוון הראשון. זה הסיטואציה הראשונה. סיטואציה שנייה, מישהו רואה חתיכת בשר, חושב שהיא בשר חזיר, אוכל אותה בכוונה כדי לעבור עבירה, בסוף מתברר זה היה תלה. ברור שזה משהו אחר. כי פה אני יוצאתי אל הפועל את הכוונה העבריינית שלי. הקשר מתברר, הקדוש ברוך הוא סובב, לא ידעתי, התברר שבסופו של דבר לא באמת עשיתי את העבירה. אבל בכל זאת מימשתי את הכוונה שלי, נכון? מקרה שלישי זה כמובן חשבתי לאכול חזיר, אבל זה באמת גם היה חזיר. זה המקרה השלישי. עכשיו אנחנו מדברים על היחס בין שני הציורים האחרונים. הציור הראשון הוא לא בדיון כאן. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, אם האור החיים היה מדבר על הציור הראשון, והיה אומר שהם זכאים בדיני שמיים. זה היה בסדר? זה היה כן קביל?
כוונה טובה,
קדוש
ברוך הוא צורפה למעשה.
מה? אתה היית מקבל את זה. אוקיי.
אבל ההלכה שלגבי גויים זה לא ככה. לגבי גויים, בלי כוונה כן...
דבר על יוסף. בהנחה שהם יצאו מכלל בני נוח גם לכולה. אני חושב שיש מקום להבין את הלשון של האור החיים על ציור כזה, אני כן הייתי מקבל אותו, לא בגלל שלא צריך כפרה. ודאי שצריך כפרה פה. אבל ברור שלא, אין פה שום מימד עברייני. זאת אומרת, לא נעשתה פה שום עבירה. רק מה? רק יש פה מישהו שהוא לא עובד השם עם האדרין. זאת אומרת, כשהוא יגיע לבית נשמלה, אז יתחשבנו איתו, לא במובן של איזה עבירה עשית. אלא במובן שאתה לא עובד השם כמו שצריך, זה הכל.
לא פשוט, יש איזה מחלוקות, יש
מילים.
בלבים
שונים, לא תתעבר.
לא בדעות,
הכוונה
היא שאתה עובר
מי
לעשות שום
דבר. לא, לא בדעות, כן צריך לעשות, אבל יש בלא תתעבר. שאלה מה היחס בלא תתעבר לא תחמוד.
בין אם אתה עושה בעקבות
נפרד. יש לבים שהם לבים בלי מעשה, בסדר, אבל השאלה היא, אנחנו מדברים על לבים שיש בהם מעשה. אז מה קורה שם? אז שם עכשיו, אכילת חזיר זה לב שיש בו מעשה פשוט, זה ברור. אז בלב כזה עכשיו, אם אני רק חשבתי לאכול חזיר, והיה בא אור החיים והיה אומר לי, תראה, אתה זכאי גם בדיני שמיים. את זה כן הייתי מקבל. למה הייתי מקבל? לא בגלל שאני באמת נקי. גם על דברים מוסריים, הקדוש ברוך הוא הרי מתחשבן עם כל אחד, לא רק על עבירות במובן ההלכתי הפורמלי. אבל כן, אבל אין פה שום מימן של עבירה במובן ההלכתי, זה הוא מתכוון לומר. יש, הגמרא בבא קמא אומרת, ארבעה דברים העושה אותם פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. למה מזיק בגרמה, כן, חייב שוטה וקטן וכל מיני מזיקים בגרמה. עכשיו המאירי על המקום ועוד כמה ראשונים, בירושלמי יש משהו על זה, מחלקים בין מצב, בין ביטוי שנקרא חייב בדיני שמיים, לבין ביטוי של לצאת ידי שמיים, לבין לפני משורת הדין. ועוד כמה ביטויים, שזה דברים שונים. מה ההבדל? יש דברים שאותם, למשל, מיטה בידי שמיים. מיטה בידי, מי שאוכל תרומה, אז הוא חייב מיטה בידי שמיים. מיטה בידי שמיים זה עונש הלכתי גמור. רק הוא לא מוטל על בית דין, זה השמיים יעשו את זה. אבל זה אחד מהעונשים, ברשימת העונשים של הרמב״ם זה מופיע. וזה אחד העונשים. זאת לא התחשבנות מוסרית שלא היית בסדר, אז הקדוש ברוך הוא יתגן אותך קצת למעלה. לא על זה מדובר, מדובר פה על עבירה, שהעונש לא מוטל, הביצוע של העונש לא מוטל על בית דין, אלא הקדוש ברוך הוא עושה את זה. באותה מידה כשאומרים חייב לצאת ידי שמיים, מתכוונים שאתה חייב לגמרי. זה לא לפני משורת הדין, זה שורת הדין ממש. אתה חייב. רק מה? רק בית דין על זה לא אמונים, זאת אומרת בית דין לא אמורים לכפות את זה, זה כבר הקדוש ברוך הוא תחשבן איתך אם אתה לא תעשה את זה.
יש אומרים שתפיסה מועלת.
כן, זה אחד ההסברים, למה תפיסה מועלת? לעומת זאת, אם מישהו אומרים לו, תראה, זה לפנים משורת הדין ראוי שתשלם. זה משהו אחר, אתה לא חייב גם לא בדיני שמיים. זה נכון שאם אתה רוצה להיות צדיק אז תשלם. ואולי אם לא תשלם אפילו הקדוש ברוך הוא ישאל אותך, תגיד לי, למה לא שילמת? יש מקום לדון איתך, זה לא שאתה גלט נקי, אבל אין עליך חיוב. זאת אומרת, גם במישור של דיני שמיים יש שני סוגי חיובים. יש חיוב שאתה אומר בדיני שמיים, הכוונה, בעצם אתה לא חייב. קדוש ברוך הוא, אולי חפש אצלך אם היה משהו לא בסדר בכל זאת. אבל אתה לא חייב גם בדיני שמיים, כי גם בדיני שמיים יש דבר כזה שנקרא להיות חייב. ויש מושג של חייו בדיני שמיים, זה חוב הלכתי גמור. רק הביצוע שלו לא מוטל על בית דין, הקדוש ברוך הוא מטפל בעניין הזה. זה נקרא חייו בדיני שמיים, וזה נפקא מינה מאוד גדולה. כי ארבעה דברים שעושה אותם פטור בדיני אדם וחייו בדיני שמיים, הכוונה, אתה חייב לגמרי לשלם. חייב הלכתי, זה לא לפני משורת הדין, וזה לא מעלה, וזה לא צדקות ולא כלום, וגם אם אתה עני או אתה עשיר, זה לא נפקא מינה לשום דבר. אתה חייב לשלם. רק בית דין לא אחראי על זה, זה הכל. אתה חייב לגמרי, זה כמו מיטה בדי שמיים. מיטה בדי שמיים זה עונש הלכתי לכל דבר. רק לא בית דין עושה את זה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אבל זה עונש מוגדר בהלכה, בחלק מהעבירות. העונש הוא מיטה בדי שמיים. אז אם זה ככה, הייתי מבין אולי שהרחיים בעצם אומר, אם הוא היה מדבר על הסיטואציה הראשונה, שבה אני רק חשבתי לאכול צריך חזיר, אז מה הוא מתכוון לומר כשאומר את הזכאים בדיני שמיים? שאין פה שמת של עבירה. כפרות אולי אתם צריכים, לא הייתם בסדר, ודאי שלא הייתם בסדר. זה עניינים מוסריים, אבל במישור ההלכתי אתם זכאים לגמרי, אתם לא חייבים בדיני שמיים. זה הכוונה שאתם זכאים. אני לא חושב שהוא מעלה בדעתו לומר שהם היו נקיים לגמרי. אין דבר כזה, מה זאת אומרת? מה שהם עשו שם, להיות אחרי זה נקיים לגמרי. אלא מה? הוא מתכוון לומר, אין פה אפילו שבב של עבירה, במובן ההלכתי, אפילו לא בדיני שמיים. יש פה בעיה מוסרית. זה פרשייה אחרת. עכשיו, זה אם הוא היה מדבר על הסיטואציה הראשונה, שמישהו שרק חשב. אבל יכול להיות בהחלט, אם כבר אנחנו מבינים את זה כך, אז אפשר גם להבין את זה לסיטואציה השנייה. בא אור החיים ואומר כך, מה כתוב בגמרא במסכת נזיר? כשמה אומר, חשב לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה. אז כתוב שצריך סליחה וכפרה, והשם יסלח לה. מה זה אומר? זה אומר שיש פה עבירה, רק אין עונש, בעונש בית דין, או שלא, אין פה בכלל עבירה, יש פה בעיה מוסרית, זה קדוש ברוך הוא, צריך לסלוח לך. זה שאלה גדולה. האור החיים רוצה לומר, אתם זכאים בדיני שמיים, מה הכוונה? אין פה עבירה בכלל. בלי שהיה מעשה, זאת בכלל לא עבירה. הוא לא מכוון לומר שהם צדיקים. הוא אומר, תחת אלוקים אני, זה מה שהוא אומר בהתחלה. מה הוא אומר בזה? ודאי שמגיע לכם, הרי אתם חשבתם עליי רעה. הקדוש ברוך הוא יטפל בכם. אבל עבירה לא הייתה פה. כי אם בסופו של דבר זה לא יתממש, אז לא הייתה פה עבירה. אז הוא אומר את זה גם על האופן השני. וזה בעצם אופן מסוים לקרוא את הגמרא בנזיר. כשהגמרא בנזיר אומר, החושב לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה, חייב סליחה וכפרה, מה היא מתכוונת לומר? שזאת עבירה רק אין עליה עונש? או שהיא מתכוונת לומר שזאת בכלל לא עבירה? בסדר, אתה לא יכול להתחשבן איתך. לא בסדר, אבל אין פה עבירה בכלל. לא עברת עבירת חזיר. האור החיים רוצה לומר, לא, זה האופן השני. אין פה עבירה בכלל. הכפרות צריך, כמו הדברים מוסריים, צריך כפרות גם. זאת אומרת, בן אדם צריך להיות נקי בפני הקדוש ברוך הוא, לא רק מעבירות הלכתיות במובן ההלכתי הפורמלי, אלא צריך להיות מנש, צריך להיות בן אדם. אז בסדר, זה הקדוש ברוך הוא התחשבן איתך, וזה מה שאומר, אתם זכאים בדיני שמיים, הכוונה, אתם לא חייבים בדיני שמיים, אין פה עונש של עבירה, גם לא בדיני שמיים. עכשיו גם אפשר להבין מה היחס בין שני הפסוקים. אומר להם, התחת אלוקים אני. ואז הוא אומר, אתם חשבתם עליי רעה. אלוקים חשבה לטובה, מה הכוונה? הוא אומר, הרי ברור שלא הייתם בסדר, אתם חשבתם עליי רעה, הוא אומר להם את זה, רק מה? רק אין עונש בעניין הזה כי עבירה לא עשיתם, מה נשאר? להתחשבן עם עניינים מוסריים, האם הייתם בסדר או לא בסדר, תחת אלוקים אני, זה הקדוש ברוך הוא, יעשה איתכם מה שהוא מבין, מה זה קשור אליי? אני לא הולך לעשות לכם את זה, אם הייתם חייבים בדיני אדם, אולי הייתי עושה לכם את זה, אבל זה מה שהוא אומר, עבירה אין פה בכלל, ומבחינת נקמות, התחת אלוקים אני, זה הקדוש ברוך הוא, ינקום אם צריך לנקום או ינקום. זאת אומרת, יוסף לא אומר שהם היו בסדר. בסדר? זה בעצם מה שכתוב כאן, אבל אז מה יוצא? שבעצם האור החיים מבין את הפסוק הזה, שבעצם, או גם את הגמרא בנזיר במקביל, שכל מה שהם באים להגיד לנו, גם הפסוק וגם הגמרא, זה שמצב כזה הוא בכלל לא עבירה הלכתית.
אבל כתוב טעון כפרה וסליחה.
נכון. למה? כי דברים מוסריים גם טעונים כפרה וסליחה. לא בגלל זאת עבירה הלכתית. כשאתה לא היית בסדר, קינית במישהו, עברת איסור. לא, אבל עדיין, זה לא בסדר. יש דברים שהם לא בסדר, אבל הם לא עבירה, במובן ההלכתי. זה, ככה הוא קורא את הגמרא. חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, זה לא בסדר. אבל עבירה אין פה, במובן ההלכתי. אז הקדוש ברוך הוא, השם יסלח לה, תחת אלוקים אני. הקדוש ברוך הוא יעשה, זה לא אני. בדיוק אותו דבר, שני הדברים האלה. זה... כיוון אחד, ואז גם אפשר להבין את היחס בין שתי האמירות שלו. התחת אלוקים אני מדבר על ההתחשבנות המוסרית, ואתם חשבתם על העירה, ואלוקים חשב על הטובה, זה רק ההסבר למה אין פה עבירה, אלא רק התחשבנות מוסרית. אז ממילא, זה לא העסק שלי, זה העסק של, של הקדוש ברוך הוא. כנגד זה, אני... יש את הרב מבריסק, ידוע, בסטנסילים, על, על הסוגיה הזאת בנזיר, הוא מפורסם, חידוש אדיר, באמת קשה לקבל אותו, הוא טוען, הוא מביא את הרמב״ם, זה המקור הבא אצלכם, נדרה והפר לה האב או הבעל, והיא לא ידעה שהפר, ואברהם נדרה הוא על שבועתה בזדון, הרי זו פטורה. ואף על פי שנתכוונה לאיסור, הועיל ונעשה היתר פטורה, ועל זה נאמר, והשם יסלח לה כי איני אביה אותה, ומקים אותה מכת מרדות מפני שנתכוונה לאיסור. אז אומר הרב מבריסק, שבדברי הרמב״ם מדויק בשתי נקודות הוא מדייק את זה, אני לעניות דעתי באף אחד משתיים זה לא דיוק הכרחי, אבל מה שהוא אומר בשתי נקודות ברמב״ם מדויק, שהדבר הזה הוא עבירה גמורה. מי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, עבר על איסור לב של חזיר. גם אם עלה בידו בשר תלה, הוא עבר על לב של חזיר. רק מה? עונש הוא לא יקבל. לכן הרמב״ם אומר פטור. של הרמב״ם תמיד פטור, כן, זה לא ברמב״ם. פטור זה פטור אבל אסור. זאת אומרת, דבר כזה זאת עבירה, מה שנראה ממנו, עבירה דאורייתא. עבירה דאורייתא של אכילת חזיר, למרות שאכלת תלה. עונש אין, כי יש תנאי, בשביל שיהיה עונש צריך גם תוצאה, את התוצאה ההלכתית. את התוצאה אין פה, אבל לאו אתה עברת. גם מדייק את זה מהמלכות מרדות, אומר, מקים אותו מכת מרדות, אז רואים שיש פה, למרות שגם זה, אני לא, מכת מרדות מקים גם לסורד הרבנן, אני לא יודע עוד כמה הדיוק הזה באמת הכרחי, ובגמרא עצמה זה ממש חידוש אדיר.
איפה הרמב״ם לוקח את זה שמקים אותו
מכת מרדות? מה?
איפה הרמב״ם?
לא יודע. שאלה גדולה, זו עוד שאלה יפה שיכולה להצטרף בדיוק, להגיד שהרמב״ם רק אומר פה משהו חינוכי, ולא איזה עונש במובן ההלכתי הפורמלי. לא דווקא על זה, הרמב״ם אומר בעוד מקומות שמקים מכת מרדות. זאת אומרת, הרמב״ם אומר כל ביטול עשה נדמה לי שיטתו שמקים מכת מרדות.
יש עניין שבית דין קופים על עבירות
עשה. לא, לא, לא קופים, אחרי, עברת כבר. בעל עונש. כמו בעבירות הרבנן, מכת מרדות זה עבירות הרבנן, אבל לפי הרמב״ם גם על כל מצוות עשה ולא תעשה שלא לוקים. זה בפשטות שיטת הרמב״ם, זה קצת דיונים, אני לא אכנס לזה כאן. בכל אופן, אופן ככה הוא אומר, ואז באמת יוצא חידוש אדיר, זאת אומרת, אתה יכול לאכול, לעבור על לב של חזיר, בלי לאכול חזיר. עברת על לב, מה זאת אומרת? נפקא מינה, חילוקי כפרה. מי שעבר על לב, אז יש חילוקי כפרה, מה הוא צריך לעבור, ברית ביומא, כן? מה הוא צריך לעבור כדי להתכפר על הלב הזה?
איך לב?
אה?
למה לב?
כי חזיר.
לא, אבל איך הגיע למערם ללב?
מה זאת אומרת? פטור אבל אסור.
זה הרב מבריסק.
פטור אבל אסור הכוונה, מה שהרב מבריסק מדייק, שמי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, עבר על איסור חזיר.
מי שעבר על איסור חזיר, הוא עבר על איסור חזיר.
זה מה שהוא טוען. עכשיו, זה רק, למה אני מביא את זה? אני חושב שזה ממש מופרך להגיד דבר כזה. אף אחד כמעט, אני לא חושב שמישהו קורא את הגמרא הזאת ככה, אבל אני רק מביא את זה כדי לחדד מה בעצם הגמרא מחדשת לפי האור החיים. האור החיים אומר, מה שהגמרא אומרת שצריך רק סליחה, הכוונה שהרב מבריסק לא צודק. זאת אומרת שאין פה עבירה הלכתית. צריך, זה משהו מוסרי, משהו לא בסדר, מכת מרדות, לא יודע מה שלא. אבל אין פה באמת עבירה הלכתית, זה מה שכתוב בגמרא. וזה גם מה שיוסף אומר לאחים. כל מה שיהיה זה אולי חשבונות מוסריים, נקמות, הקדוש ברוך הוא, אבל עבירה ממש, במובן ההלכתי אין כאן. למה? כי יצא אלוקים חשבה לטובה, כי בסוף יצא טוב, אכלתי את הלב. זה כיוון אחד להבין את האור החיים.
אולי
איך
רואים
תורות כפרה בשליחה? מה? בסדר, זו השאלה, אם זה על העבירה עצמה או על עניינים מוסריים. אם שעבודת השם, כל זה מוסריים.
זה לא רק הרב מבריסק, זה גם הרמב״ם הולך בשיטה הזאת.
לא, אני לא חושב, הוא מדייק ככה ברמב״ם, אבל אני לא חושב שהדיוק הזה הכרחי. טוב, זה ויכוח אחר כבר. מה?
האורחיים ודאי שלא
למד כאן. האורחיים ודאי שלא למד כאן,
אני חושב שמישהו
למד כאן. אבל הרבב כן. למה? איפה אתה אומר? כתוב מכת מרדות. מכת מרדות זה יכול גם לניסור דרבנן. מכת מרדות זה מצב שבו אתה צריך לחנך את הבן אדם. זה לא עניין פורמלי. טוב, בואו לא ניכנס לזה כאן.
הרי זה פתורה.
מה?
פתורה? לא, זה אסור אבל פתור.
בסדר, יכול להיות אסור מדרבנן.
נכון.
יכול להיות אסור אבל אסור בהלכות שבת ודרבנן. השאלה מאיפה יוצא פה איסור דרבנן, דבר כזה, בסדר? לא, אפשר לדון בזה, לא משנה כרגע. זו שיטת הרב מבריסק. אני מה שאני רוצה לומר, ברור שהאור החיים לא למד כך. כי האור החיים טוען שאין פה עבירה הלכתית בכלל, בכל היותר, יש פה איזשהו חשבון בעבודת השם, במוסר, מה שלא יהיה. אבל עבירה הלכתית אין כאן. זה כיוון אחד. אבל האמת, כשקוראים את האור החיים קצת יותר בדיוק, אני לא בטוח שזה באמת ככה. כי תחזרו חזרה, תראו את האור החיים. הוא הרי רומז בבירור לגמרא הזאת, נכון? זה הרי ברור לגמרי שהגמרא הזאת עומדת ברקע. זה לא דמיון מקרי. אבל אם הוא כבר רומז לגמרא הזאת, אז למה הוא מביא תיאור אחר? מהרי זה דומה למתכוון להשקות חברו כוס מוות, וישקעו כוס יין. מה הרב מתכוון לאכול בשר חזיר ועליו ידו בשר טלה? אז זה הציור שהגמרא מדברת עליו. למה? אתה כבר מביא את הגמרא? תביא אותה. אתה רוצה להביא לי דוגמאות, דוגמה יש כבר בתורה עצמה, מה עוזרת לי הדוגמה שלך?
איך הדוגמה הוא הסליף את זה גם בן אדם למקום
עוד אחד? אני אומר, בשביל שזה קשור, בשביל זה אני מתחיל עם זה.
זה עוזר, כי אתה מתחיל את מידת בגלל שהביצוע, המסע, במעשה יוסף הוא לא כל כך טריוויאלי, לפחות אם אתה לא יודע לקרוא את זה.
גונב נפש ומחרו, לא הריגה, גונב נפש ומחרו, מה זאת אומרת? זו עבירה ברורה, בעבירה עשרת הדיברות, זה לא תגנוב, לא תגנוב.
נכון, הוא רצה לה להעמיד שזה ממש
כמו... זה ביום כיפור, כן, גונב נפש
ומחרו. זה לא רק כמו גונב ומחרו, אלא ממש כמו... המצב ממש.
זה לא כמו המצב ממש, מה שאתה אומר, זה סתם, זה דוגמה מופרדת, היא לא נכונה. העבירה היא עבירה של גניבה, גניבת נפש. אבל אני אומר, אתה מבין לי דוגמה של עבירה אחרת, יש עבירה שכתובה בתורה, מה שהם עשו ואחרי זה בסוף יצא לטובה. אתה מבין לי דוגמה אחרת שלא כתובה בשום מקום, אז מה היא עוזרת לי? אז תגיד על זה עצמו, כיוון שהם חשבו לגנוב אותו. אבל בסוף זה יצא לטובה, אז הם לא חייבים כלום. אם אתה רוצה להביא לי גמרא, אני מבין שהוא רצה להביא גמרא כדי להראות לנו מה הפשט בתורה. הרי כתוב בגמרא, חושב לאכול בשר חזיר ועליו ידו בשר טלה שהוא פטור, זה מה שיוסף אמר לאחיו. זה אני מבין שהוא מביא. הוא מביא לי ראיה מהגמרא שזה מה שיוסף התכוון לומר לאחיו. אבל אם אתה מביא לי את הגמרא, תביא את הגמרא. למה אתה מביא תיאור אחר? לא, אני לא חושב, בשום מקום.
אולי זו דוגמה שקל מאוד לראות שאדם פטור בה. זאת אומרת, לא שמר משחייה בשום מקום.
לא יותר קל לי מאשר במעשה יוסף עצמו. מה ההבדל?
כי גונב איש ממחרו, כמו שהרב אמר.
נו, והוא להרוג, זה יותר מגנב, לא גונב יותר.
מי שהתכוון להשקוט את חברו או פרוס מעביר.
נו, והם התכוונו לגנוב, ובסוף יצא לטובה, אז מה הבעיה? אותו דבר. למה זה יותר קל מזה? מה זה מבהיר? אם אתה מביא לי גמרא, אז אני מבין, זה מקור סמכותי. אתה אומר לי, תראה, אני אומר לך פשט בדברי יוסף, זה כתוב בגמרא, היסוד הזה. אז תביא לי גמרא, אני מבין. תביא לי דוגמה אחרת שלא כתובה בשום מקום, אז מה יותר טובה מהדוגמה שיש בתורה עצמה? מה היא עוזרת?
יש מטל גדול גם, כי התכוון להשקות את הכוס יין, כוס רע ולשקות את הכוס יין, אז הוא לא השקות את הכוס יין, כוס רע. ומה זה פה אם כן מכרו אותו, מה זה משנה מה התוצאה?
אז זה, אולי נגיע לזה עוד מעט.
תעלי.
תורה,
ורדיק ברקו.
זה פה אם חלילה התברר שבמצב מסוים היה מותר לאכול את זה.
כן, נגיע עוד מעט אולי לחילוקים האלה. יש פה באמת שני... יש פה באמת שני כיוונים, שאני לפחות מצאתי שניים, להסביר את האור החיים אחרת, שבאמת הוא סותר את הגמרא, הוא לא מתכוון לגמרא, אבל באמת גם הציור פה לא דומה לגמרא. כיוון אחד, הייתי אקליכם גם מביא את זה, יש איזה פירוש אור בהיר הייתי על האור החיים, של שי הוויץ אחד, אני לא ראיתי זה עד עכשיו, אבל גם הוא מביא את זה, כמה אחרונים גם הוא מזכיר שמה. שהם מסבירים שיש הבדל ואין מצב, אני חשבתי לאכול בשר חזיר ועלה בידי בשר טלה. אז התכוונתי לעשות עבירה, אבל בסופו של דבר מה שיצא זה משהו ניטרלי. לאכול טלה זה מותר, זה לא מצווה, זה לא איסור, מעשה מותר. והתכוונתי לעשות עבירה ויצא מעשה מותר. אבל אצל יוסף, אחרי יוסף התכוונו לעשות עבירה ויצא משהו טוב, לא משהו ניטרלי. זאת אומרת, הסתובב מזה משהו שהוא חיובי, לא ניטרלי. ועל זה הדוגמה, הולכים חשבה לטובה, כן. ועל זה אומר האור החיים, לא מביאים את זה, אני חושב אבל שזה, הדיוק הזה הוא דיוק טוב לטובתם, אז זהו, החיים אומר, מי שחשב להשקות את חברו רעל, מוות, והשקע אותו יין, זאת אומרת, משהו שטוב, שהוא טעים.
ולא מים,
כן, זאת אומרת, משהו שהוא טוב עבורו. זאת אומרת, זה מה שמתכוון להדגיש פה. אז אם אתה התכוונת לעשות עבירה ובזורי דבר לא, עשית משהו ניטרלי, אתה צריך לספר. אבל אם יצא מזה מצווה בסוף או משהו חיובי, אז הכל בסדר. זה יפה מאוד במשל הפורמלי, אני חושב שזה עדיין בעייתי. זה עדיין בעייתי כי מה זאת אומרת? אתה רוצה להגיד לי שזה לגמרי בסדר? בנגדות למה שאמרתי קודם. אם הולכים בכיוון של קודם, אז לא צריך את כל זה. אבל אם אתה רוצה ללכת לא כמו שאמרתי קודם, אז זה בעייתי. מה זאת אומרת? הרי הם התכוונו לעשות רע. כל מה שהם עשו בסופו של דבר מים. באמת נקיים לגמרי מדי שמיים. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא בסוף סובב את זה לטובה. כל מה שהם עשו היה לרע. אז זה עדיין בעייתי להגיד שגם בדיני שמיים הם נקיים. אפשרות אחרת להבין פה, ואני חושב שזאת יותר מזכיר לי הדוגמה הזאת שהוא הביא, יכול להיות שיש הבדל בין איסורי פעולה לבין איסורי תוצאה. מה שהגמרא מדברת זה חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה. זה מזכיר, נוגע חזרה לשאלה, המישור הראשון שעליו דיברתי בהתחלה עם הירושלמי בתרומות. חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, אז אכילת חזיר, איזה סוג איסור זה? זה פשוט איסור פעולה. אסור לאכול חזיר, אין פה איזו תוצאה שיוצאת כתוצאה מהאכילה. פעולת אכילת חזיר היא פעולה אסורה. עכשיו אני כשעשיתי, התכוונתי לאכול חזיר, אכלתי משהו, אבל התברר שזה טלה. אז עשיתי פה פעולה, בכוונה לעשות פעולה עבריינית, אבל איכשהו יסתובב בסוף שזה לא היה פעולה עבריינית. דבר כזה הוא אולי לא עבירה במובן הפורמלי, אבל הוא בעייתי מאוד. הוא בעייתי מאוד כי סוף האיסור הוא איסור של פעולה. זה פעולה נעשתה, רק לא פעולה האסורה ממש. אבל לעומת זאת, במצווה של בן אדם לחברו, או ברצח לדוגמה, אם באמת נתפוס, נעזוב כרגע את הירושלמי ותרומות, אם באמת נתפוס שזה איסור תוצאה, בסופו של דבר מה שאסור לך זה לגרום רע לשני, צריכה להסתובב איזושהי רעה לשני, כן? הרי לא, הפעולה של הגשת רע היא לא פעולה אסורה. מה שאסור זה שהוא ימות בסוף, זאת אומרת, אם יש מישהו שהוא חסין לרע, אז מה, אסור לך להגיש לו רע? תגיש לו רע כמה שאתה רוצה, אין לזה איסור מצד עצמו. כל הבעיה היא התוצאה. נו, אז אם לא קרתה התוצאה, אז מה היה כאן? באיסור פעולה, אז אתה אומר לי, תראה, אם בסופו של דבר לא הייתה התוצאה, אז עדיין בעייתי, זה לא עבירה לגמרי, זה עדיין בעייתי. כי סוף סוף פעולה עשית, ומתוך כוונה עבריינית. רק בסוף התברר שזה לא מה שחשבת, התוצאה היא לא מה שחשבת. אבל התוצאה היא לא חשובה, מה שעשו זה הפעולה. אז הדבר כזה אומרת הגמרא במסכת נזיר, והשם נשלח לה, צריך סליחה וכפרה. עדיין יש פה איזה בעיה בכל זאת. איך שלא נסביר, אם העומד ברית, כאור חי, אבל יש פה איזושהי בעיה. אבל באיסור שהוא איסור תוצאה במהותו, הרי הפעולה היא בכלל לא בעייתית. כל הבעיה זה שמסתובב רע לשני כתוצאה מזה. אבל אם התברר שלא הסתובב לו רע, לא קרה כלום. אותה תוצאה שהיא הדבר האסור לא קרתה. אז מה נשאר? אז אין כלום. אז האור החיים בא לצמצם, הוא אומר, מה שהגמרא במסכת נזיר אומרת, שצריך סליחה וכפרה, זה מדבר רק על איסורי פעולה, כמו אכילת חזיר. אבל אצל אחי יוסף מדובר באיסור תוצאה. ומשל לזה, מי שחשב להשקות את חברו כוס מוות, והשקעו כוס יין. אז מה קרה? חשבת על השני לעשות רע, זה כמו המחשבה לאכול חזיר בלי לאכול בכלל. הדוגמה, הסיטואציה הראשונה שאמרתי שם, לא השנייה. כי בעצם מה יצא פה? יש פה בעצם מחשבה שבכלל לא התממשה. היא התממשה בפעולה, אבל מה שעשו באיסורים האלה הוא התוצאה, לא הפעולה.
מכירה כמו שיוסי אמר, מכירה זה פעולה.
לא, יש התוצאה שהוא נשאר בסופו של דבר בשבי, הוא נשאר של הגוי. הבעיה היא לא פעולת המכירה, מה אמרה בפעולת המכירה? הבעיה היא מה אתה עושה לשני בפעולה הזאת.
פעולת המכירה הזאת זה
עשרת
דיברות כתוב.
לא אמרתי שזה לא כתוב, השאלה היא, אבל מה כתוב שם? האם מה שכתוב שם שפעולת המכירה אסורה, או שאסור לגרום לזה שאחד מאחיך יהיה קנוי למישהו אחר?
פעולת המכירה אסורה.
מי אמר? עכשיו התווכח איתו, אבל יוסף טוען את הטיעון הזה. אז אני אומר, הטיעון שיוסף טוען, אומר האור החיים, הוא רלוונטי לייסורי תוצאה ולא לייסורי פעולה. בייסורי תוצאה, כשאתה מתכוון לגנוב איש ולמכור אותו, ואתה גונב איש ומוכר אותו, ובסוף בכלל יתברר שאתה עשית פעולת הצלה. אז אם עשית פעולת הצלה, אז אתה בעצם נמצא, זה לא שאתה ענקי מבחינה מוסרית, ודאי שלא, הוא לא מתכוון לומר את זה. הוא מתכוון לומר שזה כמו הדוגמה הראשונה, שמישהו שחשב לאכול חזיר ואפילו לא אכל. לא מישהו שלא חשב בכלל לאכול חזיר, אלא זה כמו מישהו שחשב לאכול חזיר ואפילו לא אכל. לא אכל, אבל התברר שזה תלה. אלא אם הייסורים הם ייסורי תוצאה, אז מחשבה שהתממשה היא מקבילה למה שקורה לגבי ייסורי פעולה, היא מחשבה שלא התממשה. זאת ההגבלה שלו.
הרב, לא תרצח זה סופי. זאת אומרת, הוא רצח, זה נגמר.
נקרא רצח. יכול לבוא מישהו לתקוע סכין בשני, והוא לא נרצח. מה, לא יכול לקרות?
רגע, אבל אם נניח, ניקח לדוגמה, מישהו מכר מישהו עבד, הוא עבר על מסירת עבד, הוא ברח. אז מה, הוא לא יהיה חייב עליו?
ברח זה נשאר עם המצב הניטרלי אולי, אבל פה זה יצא לטובה. זה משנה את הפעולה עצמה להיות פעולה שהיא פעולה חיובית. אם נגיד האחים ויוסף היו מתכננים מראש את כל הסיפור. מתכננים מראש את כל הסיפור, יחד עם הקדוש ברוך הוא במותיו תלתה. האחים, יוסף והקדוש ברוך הוא, היו מתכננים את כל הסיפור, היו אומרים, אנחנו רוצים, הרי אנחנו יודעים שיהיה פה רעב. אנחנו רוצים שיוסף יתברג שם, יגיע להיות משנה למלך, אנחנו נעשה תרגיל כזה, ואז הוא ילך שר המשקים, שר האופים, לא יודע, מעניין, שהם יכולים לתכנן את כל זה. אז הכל היה בסדר, נכון? כי זאת תוכנית כדי להביא טובה. אז זה מה שקרה פה בעצם.
אז זה בסדר,
זה
לא מכירה.
לא. אז למה? טוב, עניין טכני.
גם אם זה לא בסדר, עבירה לשמה זה לא בסדר.
עבירה לשמה זה היה דיברנו כבר, אני לא חושב שזה לא בסדר.
אבל שוב, אחרי מתן תורה. רב ינה לי על השאלה, אז אני חושב שזה באמת...
תהיה לשת חבר הקיני, הייתה אחרי מתן תורה.
זה פשוט, הבחירה, המחירה, עצם מחירת אדם, אפילו שהוא ברח 5 דקות אחרי זה. והיו עדים שמחרת את הבן אדם,
עצם טקס המחירה הוא פשע.
כי התוצאה היא שהוא עבד, מה זאת אומרת?
הוא לא עבד, הוא ברח.
לא, אבל הוא היה עבד 5 דקות, זה לא משנה.
הוא היה עבד.
הוא היה עבד 5 דקות ולא שנה, אז מה? לא, אין הגדרה כמותית לכמה זמן הוא צריך להיות עבד. פה כל הפעולה הייתה פעולה חיובית. אתה יכול להתווכח עם יוסף על הטענה שלו, אפשר לפלפל בזה הרבה. אבל מה שהוא טוען זה שהמחשבה, התוצאה הטובה בסופו של דבר בררה שהפעולה לא הייתה בכלל פעולה עד הימין.
אבל הכיוון של הרב שזה, לא, שזה פעולה תוצאה ולא פעולת פעולה.
איסור תוצאה
ולא איסור פעולה. כן. ונראה על פניו, זה צריך כזה לבן, אבל כשאני רואה את זה, זה פשוט מאוד כן פעולה.
לינקולן מספר שהוא הזדרגע ממעמד המחירה.
זה כמו אכילת חזיר.
לא מהעבדות, מהמחירה.
המעמד של להזדרגע זה עניין אחר וההגדרה ההלכתית של האיסור
זה משהו אחר. כי זה נורא משפיל קור בן אדם.
בסדר, אבל האיסור הוא הרע שמסתובב לזולת, לא זה שאתה עושה. זה שאתה עושה זה הכי תמצא כדי לסובב את הרע, להביא את הרע על הזולת, וכיוון שכך זה כמובן אסור. הרי תבינו, גם באיסורי תוצאה, בסופו של דבר מה שאסור עליי הוא פעולה. תמיד מה שעשו עליי הוא פעולה. דיברנו על זה בהקשר של הפריאה הובייה, בפרשת הראשית. התחלתי שם בין ייסורי פעולה לבין ייסורי, מצוות פעולה לבין מצוות תוצאה. יש כאלה שמסבירים שפריאה הובייה זאת מצוות תוצאה. אתה צריך רק להגיע לזה שיהיו לך ילדים, לא מצווה על הפעולה. אף אחד לא מתווכח על זה שמה שמוטל עליי זה רק הפעולה, הרי התוצאה היא לא בידיי. זה ברור. כל השאלה זה מה ההגדרה ההלכתית. ההגדרה ההלכתית היא שכל מה שנדרש כאן זה להשתדל כדי שתושג בסוף התוצאה.
אם מישהו מוכר
את הגנוב,
אם מישהו מוכר את הגנוב לקהילה היהודית השכנה, והוא מראש עושה את זה כדי לגנוב, אז בכלל אין פה, הוא מראש גונב אותו.
אני לא יודע מה זה נקרא באמת לגנוב ולמכור פה, אני מניח שזה גם
כדי. הוא עדיין גונב איש מוכר.
יכול להיות, כי זה גם נקרא לגנוב ולמכור. אז מה אם זה לקהילה היהודית?
הוא מוכר את זה על מנת להשיג כסף, ולתו לא.
בסדר.
לא על מנת שהוא יהיה עבד.
לא, אבל באיזה מחיר הוא משיג את הכסף? במחיר שהוא מוכר את זולתו להיות עבד. אז הבעייתיות פה היא לא זה שאתה משיג כסף, להשיג כסף זה לגיטימי. השאלה מה המחיר בעד הכסף? אתה משיג את הכסף הזה בתוך, כנגד פעולה, או תוצאה בעצם, שהיא לא בסדר, אתה מרע על הזולת. עכשיו, האיסורים שבאנן וחברו, בדרך כלל, לפני זאת התפיסה הפשוטה, זה מה שהקדמתי לגבי רציחה, התפיסה הפשוטה היא שהם איסורי תוצאה. כשמסתובב רע על הזולה, זה האיסור שעברתי. נכון שתמיד, איך זה קשור אליי, זה שהסתובב אליו רע. ברור שזה רק אם אני עשיתי לו את הרע, אז מייחסים את הרע שקרה לו אליי. אבל האיסור הוא זה שקרה לו רע, לא זה שאני עשיתי. זה שאני עשיתי, זה רק הסיבה למה העובדה שקרה לו רע, גורמת לזה שאני חייב בעונש, כי אני עשיתי את זה. אבל בסופו של דבר ההגדרה, מה רע בעיני הקדוש ברוך הוא? מה שרע בעיני הקדוש ברוך הוא זה שלשני הסתובב רע על ידי. לא זה שאני עשיתי פעולה מסוימת. טוב, אבל זה רק קצר. קבלו, תקבלו, לא תקבלו, לא תקבלו.
זה
לדייק את הלשון
של
האורחיים.
הרי זה דומה רק.
נו, אז מה? דומה הכוונה זה אותו דבר.
דמיון טוטלי.
לא, להפך. דומה הכוונה אותו דבר, לענייננו אותו דבר. יכול להיות שיש הבדלים בין ניואנסים, אבל זה...
לא, כי פה בעצם יש הבדל מעבר לניואנסים, כי בעיקרון הם כמו שהוא אמר, התכוונו לעשות רע ועשו מעשה רע, רק בעיקרון זה מעשה רע
של... לא, זה מה שאמרתי. יש רשימה שלמה של מקומות, אני יכול להביא לכם, שהחזוני שומר סברות כאלה. זה דרכו, ככה הוא אומר בהרבה מקומות, החזוני. שיש מקרים, אתה למשל, כשאתה היה מאיזה מקרה ידוע בבני ברק, זה כתוב בספר, אבל ידוע שזה בעקבות איזה מקרה שהיה בבני ברק, שהיה שם מישהו, כן, במיוחד יש לו חזון איש, מישהו שם נסע עם אוטו וסטה, הבן אדם עבר לפניו, הוא סטה הצידה והרג מישהו. הוא סטה הצידה כדי להציל את מישהו לפניו, הוא לא שם לב שיש מישהו לידו והוא הרג אותו. אז החזון איש מדבר על המקרה הזה בספר, והוא אומר שמה שהפעולה הזאת היא בכלל לא פעולת הריגה בעינו מתכוון. ככה בדרך כלל מבינים. זה פעולת הריגה בעינו מתכוון. מה פתאום? זה פעולת הצלה.
למה
אפשר להגיד הכל? לא, 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 לא. אפשר להגיד הכל. החזון איש אומר לא ככה. החזון איש אומר שזאת פעולת הצלה בכלל, זאת לא פעולת הריגה. זאת פעולת הצלה. למה? כיוון שהכוונה שלך קובעת, הכוונה שלך קובעת לפעמים את אופי הפעולה עצמו. אני אתן לכם עכשיו דוגמאות מהגמרות שאתם תראו את זה. וזה, אני חושב שזה מה שקורה גם אצל יוסף. יש לזה דוגמאות, הרבה דוגמאות, החזוני זה דרכו והרבה מקומות. זה צורת חשיבה
שאתה יודעת את זה. עוד פעם, אם אנחנו נמצאים לדיון למקרה של יוסף כמו שהוא...
התוצאה שבסוף יצאה לטובה אומרת שגם המעשה לא היה מעשה של מחירה. אם אנחנו נמצאים
למקרה של יוסף כפשוטו, אז שוב, זה היה מעשה של עצמו, אחר כך נדבר שהיה לו משמעויות חיוביות, זה לא דומה למקרה של החזוני.
לא, לא אמרתי זה דומה, אמרתי שאותה צורת חשיבה שאני רואה שם, אני יכול לטעון גם פה. הטענה היא שברגע שהאיסור הוא איסור תוצאה, אז התוצאה בכלל לא קרתה. אז מה, ברור שהיית לא בסדר. אבל התוצאה בכלל לא קרתה, אתה גם לא בסדר כשאתה חושב לאכול חזיר ולא עשית כלום, אתה גם לא בסדר. אני חושב שזה לא בסדר באותה רמה. באיסורי תוצאה, כשעשית את הפעולה אבל התוצאה לא קרתה, זה אותו דבר כמו באיסורי פעולה כשרק חשבת ולא עשית. לא שזה בסדר לגמרי, ברור שלא. הגמרא במנחות, בדף סמך ד', הקליחם דם הקשם משם, אומרת ככה, מה להבינה לרבשי? מדובר על מישהו יקריב חטאת, ואחרי זה, אחרי שהוא יצא ידי חובה, הוא יקריב כבר את החטאת שהוא חייב, הביא עוד חטאת.
יקריבו
את
זה?
אה?
יקריב את השני?
כן, כן. אמר להבינה לרבשי, נמצאת הראשונה כחושה בבני מעין. מה הוא? הוא יקריב את השנייה, למרות שהוא יצא ידי חובה של הראשונה, הוא היה בטוח שהוא יצא ידי חובה לגמרי. אבל בסוף התברר שבעצם הראשונה הייתה כחושה, זה התברר אחרי שהוא הכיר את השנייה, התברר שהראשונה הייתה כחושה בבני מאיים, לא, לא פסולה, יוצאים ידי חובה, אבל במקרה שהראשונה כחושה בבני מאיים, אתה יודע את זה מראש, אומרים לך להביא עוד חטאת. זאת אומרת, יש מותר אפילו בשבת להביא עוד חטאת שמנה. אז עכשיו...
אמרו לך מה להביא בשבת? בשבת? בשבת אתה מביא חטאת?
אפילו בשבת.
למה קרבים? רק...
קורבנות ציבור. כן, נכון, קורבנות ציבור. אני יכול לדבר פה אולי על חולין בעזרה, אני צריך לראות שם את הגמרא, אני כבר לא זוכר כרגע. יכול להיות שמדבר על חולין בעזרה. בכל אופן, אז הוא אומר שמה שאם אתה מביא, אם הראשונה הייתה כחושה, אז אומרים לך להתחילה להביא את השנייה, אבל הוא לא ידע שהיא כחושה. הביא את השנייה, ואז התברר שהראשונה הייתה כחושה. אז מה הוא? אומרת הגמרא, בתר מחשבתו אז לינן, וגברה לאיסור הקמחבן, או דילמה בתר מעשיו אז לינן. לכאורה ממש הדיון שלנו. נכון? הגמרא בהמשך אומרת, אמר לאליו היינו דרבה ורבה, דאיתמר, שמע שטבע תינוק בים, ופרס מצודה להעלות דגים ואלה דגים, חייב.
בשבת.
כן, להעלות דגים ואלה דגים ותינוק, הוא פרס מצודה להעלות דגים, ואלה דגים ותינוק. שימו לב, הוא שמע שטבע תינוק בים, אחור קר רוח, הוא שמע שטבע תינוק בים, הוא הולך לדור. שהוא רוצה לדוג דגים.
לא,
הוא רוצה... שהוא הציל גם את התינוק.
לא,
הוא
רוצה
לתת
את התינוק.
לא, הוא רוצה לדוג דגים. יהודי יקר, הוא לא מטריד אותו תינוקות. להתפרנס צריך. רבא אמר חייב, ורבא אמר פטור. כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, ואז כאן רבא לא כפתר, אלא כיוון דשמה. מה שרבא פותר ולמה, כמו שאתם רציתם לומר. אז הסוף הוא שמע שנפל תינוק. אז איכשהו הוא כן התכוון לתינוק, הוא לא התכוון רק לדגים, או לא, בכלל לא לדגים. נדמה לנו שהתכוון לדגים, אבל אנחנו חושדים שזה לא ככה, בכל זאת בן אדם. אמרינן, נמי דעתי התינוק, כיוון דשמע, אמרינן נמי דעתי התינוק. אבל לא שמע לו, מה יקרה אם הוא לא שמע על התינוק, אז הוא באמת יהיה חיה. אפילו שהוא העלה תינוק. ואיקה דאמרי...
אלא דגים ותינוק.
כן, אלא דגים ותינוק.
לא, חשוב דגים.
נכון, עוד רגע נראה. ואיקה דאמרי, לשון אחרת בגמרא, אמר להיינו פלוגתיו דרבא ורבא, דאיתמר, שמע שטבע תינוק בים, ופרס מצודה להעלות דגים ואלה דגים, חייב. להעלות דגים ואלה תינוק ודגים, רבא אמר פטור ורבא אמר חייב. רבא אמר פטור, זיל בתר מעשיו, לא משנה שהוא שמע, תינוק, שמע שנפל תינוק בים, לך אחרי מעשיו, ורבא אמר חייב, זיל בתר מחשבתו. אז יש פה בעצם, לפחות לפי הלשון השנייה, יש פה ממש את הוויכוח שלנו. האם הולכים אחרי מעשיו, או אחרי מחשבתו, הוא בעצם רצה מחשבה רעה, בסוף הסתובב מזה משהו שהוא לטובה. נכון? והגמרא דנה, בדיוק, זה הוויכוח בין רבא לרבא, האם הולכים אחרי מעשיו, או הולכים אחרי מחשבתו.
אצלנו זה כמו שאלה רק תינוק.
או, זה עוד מעט. עכשיו, הגמרא במסכת מנחות בכלל לא מביאה את המשנה הזאת בנזיר. זה כבר אומר דרשני. אפילו אם ההלכה בסופו של דבר יוצאת מתאימה. אבל עדיין, לפחות תביא את זה, ויש פה מחלוקת, לפחות תביא את זה בתור ראיה. הגמרא לא קושרת בכלל את הסוגיות זו לזו. חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלף, לא נראה לגמרא קשור למחלוקת הזאת של רבא ורבא. שאלה למה לא. אז כאן נדמה לי שבאמת צריך להבחין פה שבסוגיית מנחות הרי מדובר שהוא העלה גם דגים וגם תינוק, זה הרי לא מקרה. הרי הגמרא שם אומר, את הוא רצה לעלות דגים, הייתה יכולה לומר, זה העלה תינוק. לא העמידה בציור כזה.
מה?
כי זה המקרה שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה.
מה אנחנו נדון השאלה אם יש פה איזה איסור שבת כלשהו?
לא הבנתי. לא, חשב לאכול בשר חזיר, אבל עד עדו בשר תלה, הוא חשב לדוג דגים בשבת. זה אסור. בסופו של דבר הוא אלה תינוק, הוא לא דג דגים. זה ממש המקרה של חשב לאכול בשר חזיר, אבל עד עדו בשר תלה.
חשב לדוג דגים, הוא לא טוב, לא
יצא. נו. לא, יותר מזה, עכשיו תלך עם הפירושים שהבאתי קודם. רואי, יצא משהו חיובי.
יצא
משהו חיובי.
כן,
זה קשור למה שדיברנו קודם אולי. זה אפילו משהו חיובי, כוס יין, לא כוס מים. אבל הגמרא לא דנה בזה. למה? כי באמת כנראה הגמרא תופסת שהתיאור פה הוא תיאור שונה, זה לא כמו המקרה שלה.
זה לא תסכים לאדגר, שבמקרה מיילה רק תינוקי פתולת.
כן, נכון, זה מהגמרא מדויק ככה.
כי הוא עשה את האווירה של לדוג דגים.
בדיוק, זה נדבר. הגמרא פה אומרת למעשה, הרי אתה את האווירה עשית, אתה העלית את הדגים. הייתה פה עבירה ממש, זה לא שבסופו של דבר עלה רק תינוק. אם היה עולה רק תינוק, אתה באמת היית פטור, וזה תלוי בגמרא בנזיר. יכול שהיית צריך סליחה וכפרה, אבל היית פטור, מבחינה הלכתית. אבל פה מדובר הרי שאחת העלית גם דגים וגם תינוק, לכן הגמרא גם לא מביאה את המשנה בנזיר, זה לא קשור לפה. ומה המחלוקת? ואת יש פה צד לומר שהוא יהיה אולי חייב. הולכים בתר מחשבתו או בתר מעשיו, זה המחלוקת. למה הצד שהוא יהיה חייב? סוף סוף הוא העלה דגים. עכשיו תגידו לי, אם הוא היה עושה את זה בשביל להעלות את התינוק, והוא היה מעלה גם דגים וגם תינוק. אז לכולם הוא פטור, נכון? זה ברור. הולכים בתר מחשבתו, זה היה צד לאסור, אבל אם מחשבתו הייתה לטובה, זה היה מותר. נו, אז מה הבעיה? הוא עשה פעולה מותרת, הרי מותר להעלות דגים בשביל להציל את התינוק. אז מה הבעיה? אז מה אם הוא לא התכוון? אבל זה מה שהוא עשה. הרי את הפעולה שהוא עשה היא פעולה מותרת.
לא, הכוונה יוצא כתוכן במה.
בדיוק, זה אני חושב שזה היה תוצא חזון איש. זאת אומרת שאנחנו רואים פה במקום שהמעשה יכול להתפרש לשני כיוונים, לפעמים הכוונה קובעת מה יהיה המעשה. ופה אנחנו רואים...
ההגדרה של המעשה.
כן, מה ההגדרה של המעשה. וכיוון שכך פה הרי נעשה מעשה עבירה. ברגע שנעשה מעשה עבירה, אז עכשיו זה כבר לא כמו אמרה בנזיר שסוף סוף בסוף אכלת תלה, לא אכלת בכלל חזיר. זה לא אותו דבר. פה הרי נעשה מעשה עבירה. יש פה צעד, להלכה זה לא ככה. אבל יש פה צעד שאולי כיוון שהתכוונת לעבירה, אז העובדה שבסוף יצא תינוק לא תפתור אותך. כי סוף סוף התכוונת לעבירה, ועשית עבירה, אבל תשימו לב, זה חידוש. זה חידוש שהוא גם לא נכון להלכה. זה חידוש כי ההלכה היא שלו, הוא פטור. כן. למה? בגלל שסוף סוף הרי לכתחילה ודאי מותר לעשות את זה, להעלות את התינוק גם במחיר שיעלו גם דגים, זה הרי ברור. אז מה זה משנה אם התכוונתי לזה או לא? זאת פעולה מותרת. זאת פעולה שהיה מותר לכתחילה לעשות אותה. אז מה זה משנה אם עשיתי אותה במתעסק? אבל לא, רבא טוען שאפילו במקרה כזה הייתי חייב. בסדר? אז זה בעצם בדיוק היסוד שאמרתי קודם של החזון איש. מה קורה אגב בנמצאה כחושה בבני מאיים? הרי זה המקרה שממנו מתחילה הגמרא. שם זה יותר בעייתי. נמצאה כחושה בבני מאיים, הרי בסופו של דבר הוא בכלל לא עשה עבירה. זה כן דומה לגמרא בנזיר. הרי הגמרא מדמה את המחלוקת של רבא ורבא על תינוק ודגים למקרה שנמצאה כחושה בבני מאיים. הקרבת חטאת אחת, היא נמצאה כחושה, זאת אומרת הקרבת חטאת שנייה, והראשונה נמצאה כחושה. כאן מה קרה בסוף? לא הייתה עבירה בכלל, זה ממש דומה לחזיר ועלה בידו בשר טלה. אז קודם כל הגמרא כן מדמה את שני המקרים האלה. היא אומרת, הם חולקים במחלוקת רבא ורבא. אז כל התירוץ שלנו נפל. זה לא נכון החילוק הזה, זה כן דומה אם ככה. אז שוב פעם חוזר את השאלה.
גם אתה דג דגים ותינוק, בסופו של דבר לא עשית
שום דבר. נו, אז היא חוזרת את השאלה, אז למה אתה לא משווה את זה לגמרא בנזיר? אז אם ככה בגמרא בנזיר, רבא היה צריך לצעוק, מה זאת אומרת? חייב מלכות, הוא אכל חזיר. לפי רבא חייב מלכות. או לחילופין, רבא היה צריך להזיג נגד רבא את המשנה בנזיר. לא משנה, כך או כך. אבל רואים שזה לא קורה. אז צריך לומר שבהמה כחושה, שבסופו של דבר הוא מביא בהמה שנייה, הרי הוא יצא ידי חובה, גם בראשונה. רק יש גם הקרבה מנה לבחתך, בגלל ההידור של הקורבנות, מותר להביא את הבהמה עוד פעם. אבל כאן ברור שנעשתה פה פעולה של עבירה. רק מותר לעשות אותה כדי להדר במצווה. נקרא לזה בשפה הלכתית, זה דחויה, זה לא אותה. זאת אומרת, יש פה פעולה של עבירה, אך מותר לעשות אותה כיוון שאני מרוויח מצווה שהיא יותר. זה לא כמו חזיר וחשב לאכול חזיר ועליו ידע ושר תלה. שם לא נעשתה בכלל פעולת עבירה. בנמצאה כחושה בבני מאיים זה מצב שבו בעצם כן נעשתה עבירה. אך היה מותר לעשות אותה כדי להרוויח את הקריבי מנה לפחתך. זאת אומרת, להביא קורבן מהודר יותר. אז זה לא דומה לנזיר, זה כן דומה לתינוק ודגים, כי העבירה נעשתה. אני רק רוצה לסיים בנקודה אחת. שקשורה באמת, אם אני חוזר לאור החיים, אז אמרנו שם שבעצם התחת אלוקים אני, הוא אומר להם, אתם חשבתם עליי רעה ואלוקים חשבה לטובה. זאת אומרת, בסופו של דבר יוצא שלא נעשה פה בכלל פעולה של עבירה. פה צריך לבדוק את זה מול תינוק ודגים, אני חושב שזה יותר, אולי יותר דומה לשם, או נמצא תחושה בבני מאיים, אבל לא ניכנס כבר לשאלה למה בדיוק זה דומה. בכל אופן, ככה הוא אומר להם. אז מה נשאר? רק הנקמה או העניין המוסרי. אז זה הוא אומר, התחת אלוקים אני, זאת אומרת, זה לא עניין שלי. וכשהאור החיים אומר שאתם נקיים גם בדיני שמיים, נקיים גם בדיני שמיים, הוא בעצם רוצה לומר שאין עליכם חובה בדיני שמיים מבחינה הלכתית, אבל ודאי שחשבון איתכם יעשו. אתם חשבתם עליי רע. כלפי מה הדברים אמורים? יש הסיפור עם דוד המלך. הסיפור עם דוד המלך הרי, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה. ראיתי לכם שם בסוף ה... מה זאת אומרת כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה? מקרא מפורש צובח שנתן הנביא מביא לו את משל כבשת הרש. צועק עליו, דוד עושה תשובה, הגמרא מתארת איזה תשובה דוד עושה. מה זאת אומרת כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה? איך אפשר להגיד דבר כזה?
הוא נענש.
הוא גם נענש. איך לקרוא את הגמרא הזאת? גם הגמרא מביאה תירוץ. מה התירוץ? שכל היוצא למלחמת בית דוד אז נותן גט כריתות לאשתו, ובעצם יצא שהוא בא עליה כשהיא לא הייתה אשת איש. כי אחרי שהוא מת אז הוברר שהיא בעצם כבר אז לא הייתה אוריה. כשהוא מת אוריה, אז הוברר שבצבע כבר לא הייתה אשת איש. אז מה? פתרת את הבעיה ההלכתית הפורמלית, לא באת על אשת איש. אבל בעיה מוסרית ודאי שיש כאן. ועל זה מה אומרים חז"ל? כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. מה מתכוונים לומר? שעבירה הלכתית במובן הפורמלי אין כאן. מישהו אמר שהוא נקי מבחינה מוסרית? ודאי שלא. נתן הנביא צועק עליו עם כבשת הרש. הרי גם תחשבו על המשל. המשל של כבשת הרש. הרי המשל לא דומה לנמשל. הוא עבר עבירה של אשת איש. אז מה אתה מביא לו משל מכבשת הרש? כבשת הרש זה דוגמה לעבירת אשת איש? התשובה היא לא. הוא לא עבר בכלל עבירת אשת איש. זה כל הנותן גט קריטות לאשתו. כל הנותן מחמת בית אבי נותן גט קריטות לאשתו. הבעיה איתו זה בעיה מוסרית. מה אתה לוקח את כבשת הרש? על זה מבינו את המשל, ועל זה הוא בלי חטא. כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, הכוונה לא הייתה פה עבירה פורמלית. זה הכוונה, הלכתית מאוד. זה מה שאומר האור החיים על אחי יוסף. הוא אומר, אתם נקיים מניני שמיים, מה הכוונה? עבירה לא הייתה כאן. כי בסופו של דבר זה כמו חשב לאכול בשר חזיר, ועליו ידו בשר תלה. זה אומר שאתה לא צריך כפרה, אז מה אומר שאתה צריך כפרה?